טוב, רבותיי היקרים, אתם כבר יודעים מה אני הולך להגיד, שהבקשות של ניסו הם בשבילי כמו מצוות. אני לא יכול לסרב לבקשה של ניסו. הוא ביקש שהשיעור יהיה על נושא שונה מהרגיל, ואתם מנחשים שהוא ביקש שאנחנו נלמד על פורים. אז זה מה שאנחנו נעשה. פורים זה חג מאוד משונה שבו לא אומרים הלל, וזה מוזר. הרי אנחנו יצאנו ממיטה לחיים, ממצב של סכנת השמדה טוטלית, ובמקום להלל את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא אומרים את ההלל. והתלמוד אומר שלוש תשובות. תשובה ראשונה, בגלל שזה נס שבחוץ לארץ. כלומר, נס לא בארץ, לא מוצא חן בעינינו. זה דבר ראשון. דבר נוסף, אומר התלמוד, הלל אתה יכול לומר כשאתה יוצא מעבדות לחירות, כשאתה מגיע לעצמאות מדינית, למשל, כמו שאנחנו עושים ביום העצמאות. אבל מה נעשה שמיד בסוף המגילה, מרדכי משנה למלך אחשוורוש, זאת אומרת שאנחנו נשארנו עבדי אחשוורוש, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד הללו עבדי השם, כי אנחנו עבדי אחשוורוש. איך אפשר להיות עבדי השם כשאתה משועבד לאיזה גוי? והדבר השלישי הוא, קריאתה של המגילה היא בעצמה ההלל, מה שעוד יותר מקשה. אם קריאת המגילה נחשבת כהלל, אז תגיד את ההלל. משום מה להגיד את המגילה? אלא שזה בא לומר שיש איזה משהו שמונע, גם בסיפור של המגילה, כשאנחנו קוראים את סיפור המגילה, אנחנו רואים משהו שמונע מאיתנו לומר את ההלל. כן, יש פה משהו מתחת לפני השטח שאנחנו מנסים להסתיר בנושא של חג הפורים, ויש אפילו הלכה שמורה על כך. הרי יש הלכה אומרת, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אם היה כתוב, מי שנכנס אדר, שמחים, בסדר, אבל למה להרבות בשמחה? סימן שאם אתה צריך להרבות, יש משהו שאתה רוצה לחפות עליו. כן, כסיפור המפורסם עם הנסיך הקטן שמגיע לכוכב לכת שעליו נמצא שיקור, והוא שואל אותו, מה אתה עושה? עונה השיקור, אני שותה. למה אתה שותה? כי אני רוצה לשכוח. ומה אתה רוצה לשכוח? אומר השיקור, אני רוצה לשכוח את חרפתי. שואל הנסיך הקטן, ומהי חרפתך? החרפה שיש לי מזה שאני שותה. כלומר, ואז הנסיך הקטן עוזב את כוכב הלכת של השיקור כשהוא עצוב מאוד. אז זאת אומרת שאם אנחנו מרגישים צורך להרבות בשמחה, ואפילו ביום פורים בפסגה אנחנו צריכים גם לשתות הרבה יין, הדבר הזה בא לומר שיש משהו לא נעים בסיפור הזה שאנחנו רוצים לחפות עליו. האמת היא שאם מסתכלים בסיפור של המגילה, אנחנו רואים משהו מאוד לא נעים. הרי כל ההצלה באה על ידי מסירה של בחורה טובה ממשפחה אצילית בישראל לגויים. זה סקנדל, זה בושה וחרפה. הרי יש לנו סיפור בערך מאותה התקופה, הסיפור של יהודית. הסיפור של יהודית מתרחש בארץ ישראל, מובא בספרים החיצוניים. יהודית, אישה גיבורה, שעושה כאילו היא הולכת להימסר לגוי, ובמקום להימסר בידו, היא חותכת לו את הראש. זה יהודיה גאה. טוב, אבל יש הבדל. זה בארץ ישראל, זה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אנחנו נמסרים תחת העול של הגויים, וזה האופן שלנו להיגאל מצרות. מאוד לא נעים. לעומת זה, בארץ ישראל, אנחנו עצמאים, אנחנו חותכים את הראש של האויב. אז כך שיש בסיפור של המגילה, אמרתי, משהו קצת משונה, שמונע לומר את ההלל. האמת היא שאם אנחנו מעמיקים בסיפור, הסיפור הוא מזעזע במיוחד, והאמת היא שאצל יהודי אתיופיה...
בין כל אויביך אל תשמח. הלל זה דבר שאתה תמח בין כל אויביך, אנחנו לא אומרים
הלל,
אלא מספרים את הסיפור.
אני ממש ממש לא מסכים עם דבריך. מה זה בין כל אויביך אל תשמח? התלמוד מספר שכאשר המן העלה את מרדכי על הסוס, אז מרדכי בעט בו. אמר לו, בנפולו יבחה אל תשמח. אמר לו, זה נאמר באויב ישראל, אבל עליכם נאמר, ואתה על במותמו תדרוך. האמת היא שיש, אם מסתכלים על הפסוק בשלמותו, מה אומר הפסוק בנפולו יבחה אל תשמח? הוא רק נפל, אז אולי הוא יקום. ובכשלו, אל יגל ליבך. הוא רק נכשל, הוא עוד לא מת. פנירי השם וראה בעיניו, והשיב מעליו פה. אבל אם אויבך מת, אז באמת תשמח. וזה מה שכתוב, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. אז ישיר משה. כלומר, עד שאתה לא ראית שהוא מת, אל תשמח. אבל הוא רק נפל, הוא רק נכשל. בסדר, לא התכוונתי להתקפה אישית, אני רק פשוט מסביר שאנחנו צריכים לשמוח על מות אויבינו. אגב, יש, בסדר, גם אם אתה מקבל, אני רוצה להגיד משהו בשם שאלות ותשובות חברות יאיר לרבי יאיר בחרך, מגדולי רבני גרמניה לפני כ-500 שנה, שאמר על הפסוק עוזי וזמרתיה והילי לשואה. אומר, למה עוזי וזמרתיה? הרי בנפול לא יבחה אל תשמח, כי והילי לשואה, כי אני ניצלתי. מלאכי השרת, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת, מה מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, אז הוא אומר את זה למלאכים, כי איך אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה עניינכם בכלל? אתם לא השתעבדתם, המצרים לא רדפו אחריכם, אז אתם תשתקו. אבל שישראל לא יאמרו שירה, חס וחלילה, חייבים לומר שירה. טוב, אבל בואו נתקדם קצת. הסיפור של מגילת אסתר, ותודה רבה באמת על ההערה שלך, זה אפשר לי בכל זאת קצת להשתלח ולעשות משהו קצת חי. יש בסיפור של המגילה, כפי שאמרתי, בקהילה האתיופית, חג הפורים לא היה חג כל כך שמח באתיופיה, בגלל שזכרו את הגזרה. בעצם מה חג פורים אומר? חג פורים אומר שהייתה גזרה של השמדה על כל עם ישראל. זה מזעזע. אפשרות עקרונית של שואה. ואי אפשר לקחת את זה בקלות ראש. יש למשל בגמרא, הרואה גמל בחלום, נכנסה עליו מיטה וניצל ממנה, שנאמר, העלך גם עלו. גם עלו, גם עלו, זה משחק מילים בחלום. אז גמל מראה על הצלה ממיטה. זאת אומרת, זה שיכולנו בכלל להתחייב מוות קולקטיבי של כל האומה, הדבר הזה בכל זאת מעורר לחשבון נפש. אפשר לומר שספר מגילת אסתר הוא תיאור של שואה שנמנעה. כלומר, יש הסבר של אפשרות של שואה ואפשרות של מניעתה. מהו האופן שבו שואה יכולה להופיע? הרי התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק. אתה זוכר דבר שאתה עלול לשכוח. זאת אומרת, יש משהו שהוא חריג בנוף ההיסטורי, ההתקפות של עמלק. עמלק לא מגיע תמיד. עמלק מגיע בזמנים מאוד ספציפיים. ואתה צריך לזכור. למה? כי כאשר יגיע עמלק, שתדע איך להתמודד. ומהו האופן שבו עמלק עלול להתמודד, להגיע? אז זה השלה אומר חידוש עצום. הפסוק, תמחה את זכר עמלק לא תשכח, מה כתוב מיד אחריו? והיה כי תבוא אל הארץ. כלומר, ערב שיבתנו לציון, זה הזמן שבו עמלק עשוי לפגוע בנו. וראינו את זה גם בדורנו זה. כן? יש בתוכנו אנשים שעוד זוכרים את זה, כיצד עמלק, ערב כניסתנו לארץ, הצליח לפגוע בנו מכה מאוד כבדה. אז זאת אומרת שיש זמנים היסטוריים, גם בימי מרדכי ואסתר, זה היה אחרי שהתחיל היישוב בארץ ישראל. התחילו לבנות את בית המקדש. אבל עוד לא גמרו. זה בדיוק המעבר מגלות לגאולה. בזמן הזה, המן מנסה את כוחו. ויש פתרון. הפתרון הוא, לך כנוס את כל היהודים. כלומר, אם יש אחדות באומה, אפשר לעמוד מול המלך, וזה אולי הלקח הגדול של מגילת אסתר. אבל כפי שאנחנו רואים, כשאנחנו קוראים את הפשט של המגילה, אנחנו מרגישים שיש איזה מפתח סמוי שמחבר המגילה מסתיר מאיתן. איך אני יודע? פשוט. אני חושב אולי שדיברנו על זה פעם בישורון, אבל אני רוצה לחזור על זה. כל הסיפור כולו, אני אומר על דרך הפשט, הסיפור כולו מתחיל מהבעיות שמרדכי עושה. כן, יש אדם שהמלך מצווה שכולם ישתחוו לו, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ברגע שמרדכי מחליט שהוא לא משתחווה, מכאן ואילך כל הצרות נופלות על העם היהודי. עם הצרה הראשית שהמן מבקש להשמיד את היהודי. עד כדי כך שחזל אומרים, מדוע אנחנו לא יודעים בדיוק מה השבט של מרדכי, כי כתוב איש יהודי וגם איש ימיני. אז תחליט, או שהוא יהודי משבט יהודה, או שהוא ימיני משבט בנימין. אומרת הגמרא, אף שבט לא רצה אותו. שבט יהודה אמרו, הוא מבנימין. שבט בנימין אמרו, הוא מיהודה. כי איזה צרות הוא הביא עלינו. לא השתחוות עליה, מה תראה מה זה עושה לנו. מתי נפתרו הבעיות? כשאסתר משתחווה למלך. ומבקשת ממנו להעביר את רעת המן. כלומר, הכל מתחיל מסירוב בהשתחוויה, והכל נפטר על ידי השתחוויה. זאת האמת. כמו כן, גם אם אתם מסתכלים, מי מצווה על מי? אז ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. וגם מרדכי הולך לאסתר ומצווה עליה ללכת למלך להתחנן לו. ובסוף כשאסתר אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן, ויעש מרדכי ככל אשר צוותה עליו אסתר. כלומר, בהתחלה מרדכי מצווה לאסתר, בהמשך אסתר מצווה על מרדכי. ברגע שאסתר לוקחת את ההגה, היא לוקחת את המושכות, מאותה שעה הכל מתגלגל לטובה. שוב אנחנו רואים שמרדכי פועל כטראבל מייקר, כמי שעושה את הצרות. ואסתר היא פה כדי להציל את המצב. האם יש פה איזו אמירה פמיניסטית שצריך בשעת משבר להעביר את ההנהגה לנשים? אין לי יודע, לא הייתי הולך עד כדי כך. אבל זה הולך בהחלט בהתאם לדברי הקבלה, שבגאולה האחרונה הספירות הנקביות עומדות בראש הבניין, ואז נקבה תסובב גבר. יש פה ממד מסוים של נקביות גואלת. אבל אם זה נכון מה שאני אומר, שמרדכי הוא אבי כל הצרות, אז צריך להסביר למה הוא לא השתחווה. כי הרי ההלכה קובעת שמותר להשתחוות לאדם. כך שאם אתם משתתפים בחוג ג'ודו או בחוג קראטה וצריך לקוד קידה בפני המאסטר, זה מותר. זה כבוד. מותר להשתחוות לאדם. ולכן עוד יותר לא מובן מדוע מרדכי לא השתחווה להמן, והיינו מצפים שבמגילה יהיו 2-3 אולי 4 מילים להסביר לנו מדוע מרדכי לא משתחווה להמן. והמגילה לא אומרת. אז גם אם אנחנו נצליח מתוך המאמצים הלימודיים שלנו להבין מדוע מרדכי לא משתחווה להמן, עדיין נשארת השאלה מדוע המגילה לא אמרה את זה. היא לא סיפרה לנו מדוע זה קרה. אז בואו נלך, יש הרבה מאוד הסברים. אני ראיתי בספרות הרבנית המון הסברים מדוע מרדכי לא משתחווה להמן, ואני מתוך שאני חס על הציבור הקדוש, אני אביא רק 5 הסברים מדוע מרדכי לא משתחווה להמן. ההסבר הראשון נמצא ברש"י. רש"י בשם חז"ל אומר שהמן עשה עצמו עבודה זרה. טוב, זה מובן. ברגע שאדם עושה עצמו עבודה זרה, אסור להשתחוות לו. אבל יש הרבה קושיות בדבר הזה. קודם כל, מדוע שהמן יחשוב את עצמו אלוה? הרי מי ציווה להשתחוות להמן? המלך. אז כל כוחו של המן זה מכוח המלך, והמלך לא עושה את עצמו אלוה. אז למה מישהו שמשתחווים לו בגלל ציווי המלך שאינו חושב את עצמו אלוה, יחשוב שהוא אלוה? דבר שממש לא מתקבל על הדעת. אלא אם כן נאמר שהמן מרוב גאווה השתגע. השתגע עד כדי שהוא התחיל להרגיש שהוא אלוה. טוב, אבל בוודאי שהמן לא פרסם את זה. זה היה בתוך ליבו. מאיפה מרדכי יודע מה מסתתר בתוך ליבו של המן? הפתרון היחיד זה אם נאמר שמרדכי הוא גם נביא. יש לו רוח הקודש, ולכן הוא יודע מה מסתתר בליבו של המן. אבל אז זה בעצם מניח כל מיני דברים. הרי יש לנו כמה מקורות שרואים במרדכי אחד הנביאים, אפילו בגמרא יש דעה שאומרת מלאכי, הנביא האחרון, זה מרדכי. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני, גם הוא מקורו בחז"ל, ומובא על ידי רבי אברהם אבן עזרא. שרבי אברהם אבן עזרא אומר שעל בגדיו של המלך היו, סליחה, על בגדיו של המן היו סמלי עבודה זרה. היו כמו שהכמרים למשל יש להם שתי וערב על החזה, אז גם המן כעובד אלילים היו לו גם סמלי אלילות על בגדיו. ואז יוצא שהאיסור להשתחוות לעבודה זרה הוא דבר גלוי, לא צריך להיות נביא בשביל זה. ואז זה מניח מה שנמצא בכמה מדרשים, שמרדכי הוא רק תלמיד חכם מחכמי כנסת הגדולה, ובאמת נאמר בחלק מהגרסאות במסכת שקלים שמרדכי הוא פתחיה מאנשי כנסת הגדולה. ואז אני לא צריך להפוך אותו לנביא, מספיק שהוא תלמיד חכם והוא נהג לפי ההלכה. טוב, עד כאן להסבר השני. יש רק בעיה אחת, ההסבר הזה הוא יפה, רק הוא לא כתוב. והיינו מצפים שהמגילה תכתוב לנו את זה. טוב, אז אם ככה, אין לנו ברירה אלא לעבור להסבר השלישי. ההסבר השלישי, יש לו גם כן יסוד במדרשים, והוא רואה במרדכי והמן מנהיגים עסקנים, בעצם מנהיגים פוליטיים של היישוב בארץ ישראל. כשמרדכי הוא ראש היהודים, הוא בעצם עומד בראש היישוב בירושלים, והמן מייצג את הגויים שבשומרון. באותם הימים היהודים מנסים להשיג אישורים לבנות את בית המקדש ולבנות את החומה, והגויים שבשומרון עושים כל מיני השתדלויות אצל השלטונות הפרסיים כדי למנוע את הבנייה הזאת. ואז יוצא שמרדכי והמן הם שלוחים של שני הציבורים האלה, והם עולים בסולם הפקידות הפרסית על מנת להשפיע על המלך. עד כדי כך שהמדרש מספר עם חוש הומור מסוים שבדרך כשהמן ומרדכי נוסעים מארץ ישראל לפרס, בדרך פתאום נגמרת ההספקה של המן, אין לו מה לאכול, הוא בסכנת מוות, ואז הוא מוכר את עצמו למרדכי על מנת לקבל קצת מזון. ואת החוזה, המחירה, כותבים על הסנדל של מרדכי. ואז יוצא שכשהמן עובר, מרדכי מרים קצת את הסנדל, המן חייב לשתוק. הוא לא יכול להגיד כלום. הרי ברור שאם הוא יפתח את הפה, מרדכי יגלה את הסוד, ויגלה שהמן הוא עבדו. ולכן המן מחפש איזושהי תחבולה איך להרוג את מרדכי, אם תהיה גזרה כללית על כל היהודים, אז גם מרדכי יהרג. אז זה הפתרון של המן, ואז יוצא שהרקע של ההתנהגות של מרדכי זה רקע ציוני. כלומר, מרדכי פה הוא לא תלמיד חכם בדווקא, הוא ודאי לא נביא, אבל הוא רק ראש מועצת יש"ע. הוא בא על מנת לקדם את האינטרסים של ההתיישבות בארץ ישראל. הסבר חמוד להלאה, יש רק בעיה אחת, שזה לא כתוב. אז אם זה לא כתוב, אין לנו ברירה אלא לעבור להסבר הרביעי. ההסבר הרביעי, מצאתי אותו ספר יוסף לחוק. מה זה ספר יוסף לחוק? זה פירוש על מגילת אסתר, שנכתב על ידי רבי אליעזר אשכנזי. מי זה רבי אליעזר אשכנזי? לפני 500 שנה, הוא היה בין היתר חברותה של מהר"ם אלשיך, רבנו משה אלשיך, מדובר פה, כן, לגדולי עולם. רבי אליעזר אשכנזי גם כתב ספר מעשה השם. ספר מעשה השם, על כל מיני דברים בתורה, המהר"ל מפראג תקף אותו, בקיצור היה ויכוח ביניהם. על כל פנים, רבי אליעזר אשכנזי כותב פירוש למגילת אסתר, ושם הוא לומד ממנהגים שהוא ראה אותם באימפריה העות'מאנית. האימפריה העות'מאנית שבה חי רבי אליעזר אשכנזי, שם היה נוהג שיהודי אינו משתחווה לשום אדם. מה הייתה הסיבה של התקנה הזאת? מתוך שנותנים כבוד לעם הראשון שיצא מעבדות לחירות. לכן, מרדכי בתור, לא בתור עסקן ציוני, אלא בתור ראש הקהילה בשושן. זאת אומרת, בעצם מדובר ביהודי גלותי. כן, הוא עומד בראש איפאק, והוא מגיע, כשהוא שומע שיש גזרה שצריך להשתחוות להמן, הוא הולך לממש את זכותו שלא להשתחוות. וזה מה שכתוב, וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, גם את זה ציווה המלך. כלומר שהיה ציווי מיוחד שמרדכי לא משתחווה לאף אחד, גם לא להמן. ולכן גם המן לא יכול לעשות כלום. ברור שלא יעלה על הדעת שהוא יפגע בציוויו של המלך. אבל זה מרגיז אותו מאוד, ולכן הוא מחפש איזושהי תחבולה להרוג את מרדכי. וזה הסבר חמוד, שהופך את מרדכי לא, אפילו לא לציוני, ודאי לא לתמיד חכם וגם לא לנביא, אלא לראש הקהל. יש רק בעיה אחת עם ההסבר הזה, זה שהוא לא כתוב. מדוע המגילה לא כתבה את זה? אגב, אתם רואים שמחבר המגילה מאפשר, כלומר זה כאילו במכוון. בכוונה הוא כותב באופן שאתה יכול לפרש בכל מיני אופנים. הבה נעבור להסבר החמישי. ההסבר החמישי קשה לצפייה. לכן אם יש מישהו רגיש כאן, אני מציע לצאת מהשידור לכמה דקות, עד שנגמור את ההסבר החמישי. ההסבר החמישי הוא שאין לנו שום אינדיקציה בטקסט של המגילה שמרדכי ואסתר הם דתיים. אולי אפילו הם מתבוללים. אני לא אומר שזה היה, אבל אני אומר שאפשר לקרוא את זה כך. כן? מרדכי זה שם אלילי. מרדוך זה האל של הרעם, הבבלי. עכשיו יותר מזה, אסתר היה לה שם יהודי, שם חמוד, יפה, קראו לה הדסה. אז למה היא שינתה את השם שלה לשם אלילי? אסתר זה על שם אסתהר, אלת הירח. אגב, זה גמרא מפורשת, שאסתר על שם אסתהר. זה לא אני אומר את זה, זה גמרא במסכת מגילה. אז יותר מזה, כשלוקחים את אסתר אל בית המלכות, אף אחד לא יודע מאיזה עם היא. מה, לא יודעים שהיא יהודיה? אין לה שום סממנים יהודיים, אין לה תמונה של הרבי, אין לה חוט אדום על המרפק, ועל פרק היד, והיא אפילו לא יודעת לדבר עברית, היא מדברת פרסית. ואז יוצא שמרדכי אומר לה בדרך, כשהיא צריכה להיבחר, כשהיא צריכה לבחור מי תהיה המלכה, מרדכי אומר לה, שקט, אל תגידי שאת יהודיה, כי זה יפריע לך, אני רוצה שתיבחרי, למלכה. אז יש פה משהו, אם כן, מאוד אפשרי. אבל אז, מדוע מרדכי לא משתחווה להמן? זה משהו אחר לגמרי. המגילה מספרת לנו ש... קצת לפני הסיפור הזה, מרדכי הציל את המלך. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מספרת שבקטן ותרש מבקשים להרוג אותו, הוא תולה את בגתן ותרש, ואז מה ציפה מרדכי שיקרה? הוא ציפה לקבל קידום. במקום שיקדמו אותו, קידמו את המן. מרדכי נפגע, הוא אומר, אני לא משתחווה לו. ככה אומר גם מהר"ם אלשיך אגב, שמרדכי נעלב. אז נשאלת השאלה, למה באמת המלך קידם את המן ולא את מרדכי? הגאון מווילנה, יש לו פירוש גאוני, טוב, מובן, כיוון שהוא הגאון, אז הוא נתן גם פירוש גאוני. אומר הגאון מווילנה כך, שהמלך, כשהוא ניצל מבקתן ותרש, רצה להודות. למי? רצה להודות לאסתר. הרי אסתר היא זו שסיפרה לו בשם מרדכי. אז הוא שוכח את מרדכי ורוצה להטיב עם אסתר. יש בעיה שלאסתר אי אפשר להטיב, היא כבר מלכה. אין משהו יותר גבוה בממלכה מאשר להיות מלכה. לכן אומר המלך, טוב בסדר, אז אני אמצא פתרון. אני אקדם את מי שאסתר אוהבת. ברור שאסתר אוהבת מכולם את המן. מדוע? לפי המדרש שהמן הוא ממוכן. הרי ממוכן הוא זה שנתן את העצה להעביר את ושתי ולבחור מלכה חדשה. אז כל מעמדה של אסתר זה בזכות המן. אז בוודאי שזה מאוד ימצא חן בעיני אסתר שאני אקדם את המן, אומר המלך. אבל מרדכי אומר, רגע, רגע, מה איתי? אני לא משתחווה. זה הפגנה בעצם. בעצם מה אומר מרדכי להמן? לך! זה לא הפגנה. כל יום. לא משתחווה. אבל אם נלך לפי ההסבר הזה, מה קרה? כשפתאום המן מרוב כעס מחליט שהוא ישמיד את כל העם של מרדכי, מרדכי פתאום מתעורר. ואז הוא משנה את שמו. והמגילה עד הסיפור הזה, מרדכי נקרא תמיד באופן עקבי בשם מרדכי. מכאן ואילך, פעמים רבות המגילה קוראת לו מרדכי היהודי. אז לפני כן הוא מרדכי, עכשיו הוא מרדכי היהודי. הוא מחליט להזדהות עם האומה שלו, ואז הוא פונה לאסתר ואומר, לכי למלך להציל. אומרת לו, אסתר, רגע, 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 אני לא נקראתי אל המלך 30 יום, אי אפשר, זה מסוכן וכו'. אומר מרדכי, אל תדמי בנפשך, להימלט בית המלך מכל היהודים. אם הוא אומר לה משפט כזה, זה סימן שזה מה שעבר לה בראש? ואז הוא אומר לה מרדכי, רגע, רגע, את לא מבינה, אנחנו רוצים לעשות תשובה, לחזור לעם ישראל. אומרת אסתר, בסדר, מקבלת, אבל אנחנו כל כך רחוקים מן הקהילה שאני לא יכולה לפעול לבד. לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן, אני מצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, ואז אני אוכל ללכת למלך, אני אבוא בשם האומה. כלומר, לפי ההסבר הזה, בעצם מרדכי ואסתר הם יהודים מתבוללים שדרכם באה גאולה לישראל. שימו לב שלפי ההסבר החמישי, שכח שמרדכי אולי הוא נביא, תלמיד חכם. כן? כלומר, מה שמדהים כאן בסיפור של המגילה, זה שהמגילה נותנת לנו את כל האפשרויות כולם. אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש ככה. זה מה שזה אומר. אז מה כוונת המגילה באמת? אני חושב שכוונת המגילה היא לומר לנו שזה בכלל לא משנה. כי בתוך... בעצם זה בא ללמד אותנו שבתוך כל יהודי, אפילו יהודי מתבולל, בפנימיות שלו מסתתר יהודי שנאמן לקהילה. ובתוך כל יהודי שנאמן לקהילה, מסתתר יהודי שנאמן לארץ ישראל. בתוך כל יהודי שנאמן לארץ ישראל, מסתתר תלמיד חכם. ובתוך כל תלמיד חכם מסתתר נביא. יוצא שיש לנו מרדכי שהוא כמו בובה רוסית. יש מרדכי, לפנים מרדכי, לפנים מרדכי. עכשיו, נקודה מאוד חשובה. בובות רוסיות, איך קוראים לזה? לא נכון. בבושקה, כל מי שעלה מרוסיה יגיד לכם, בבושקה זה סבתא. מטריושקה. מטריושקה. זה מאוד חשוב, לא לטעות. תארו לעצמכם, הרי על מילה אחת במגילת אסתר, אנחנו מחזירים את החזן. אז על בבושקה, ודאי שלא, זה מטריושקה. זה גם מסביר מדוע יש תחפושות בפורים. כי באמת יש פה אישיות לפני מאישיות לפני מאישיות. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה שאלה נוספת. אם מאחורי המרדכי מסתתר, מרדכי אחר וכולי, עד הנביא, מי מסתתר מאחורי הנביא? הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל המגילה היא גילוי של אלוה מסתתר. מגילת אסתר מגלה את הנסתר. זאת אומרת, כששואלים איפה הקדוש ברוך הוא במגילה, הרי ידוע שאין שום פסוק עם שם השם. אבל אם היה פסוק כזה, אז כשהיינו שואלים איפה הקדוש ברוך הוא במגילה, היינו עונים, הוא נמצא בפסוק פלוני, ששם השם השם מופיע. אבל אם הוא לא מופיע בשום פסוק, זה סימן שהוא נמצא בכל הפסוקים. שמתחילה ועד סוף, יש השגחה דרך ההסתר. איפה שנראה לך שאלוהים לא נמצא, שמה הוא נמצא. אז עכשיו אני מתחיל להבין את המשנה הראשונה במסכת מגילה. מגילה נקראת. מה זה מגילה? משון גילוי. גלוי לכל העמים. מי מתגלה שמה? אומרים חכמי הקבלה, מגילה מגלה יא, יוד קה. ומתי נקראת המגילה? אז המשנה אומרת שיש לנו חמישה תאריכים אפשריים. ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בט' ו'. והמשנה מוסיפה עוד כמה מילים מיותרות לכאורה, לא פחות ולא יותר. ברור, אם אתה אומר לי ביוד א', יוד ב', יוד ג', יוד ד', ט' ו', ברור שלא פחות ולא יותר. מה זה פחות מיוד א'? זה יוד. אף אחד לא חשב על יוד. ויותר, זה ט' ו', אף אחד לא חשב על ט' ו'. למה אתה צריך להגיד לי לא פחות ולא יותר? אבל, מכיוון שיש פה בקהל בוודאי אנשים שהם חזקים מאוד במתמטיקה, תעשו חשבון. כמה זה 11 פלוס 12 פלוס 13 פלוס 14 פלוס 15? יוצא בדיוק 65, נכון? 65 זה שם אדנות, נכון? א' ד' נ' י' אדוני זה 65. אז גילוי השם אנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים להגיד שם השם, אנחנו יכולים להגיד שם אדנות במקום. אז מגילה נקראת ב-65, כלומר שם אדנות. ומה זה פחות ויותר? פחות מיוד א' זה יוד, יותר מתת ו' זה תת ז'. 10 ועוד 16 יוצא 26, זה שם הוויה. שם הוויה אנחנו אומרים אותו רק למקדש, לא מחוץ למקדש. וכל העניין של מגילת אסתר זה חג שלא בזמן הנכון, ולא במקום הנכון. זה מתרחש בגלות, וזה מתרחש ביוד ד' במקום בתת ו'. זאת אומרת, כל החגים תמיד הם ב-15 בחודש במילוי הלבנה, וכאן יום לפני. זאת אומרת, אי אפשר לגלות שם הוויה, אלא דרך הכלים של שם הדנות. אז יוצא שכל המגילה כולה היא כלי לגילוי שם השם. יפה. ואז זה בעצם מסביר לי איזושהי שאלה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? יש בזה מחלוקת בין החסידים לבין המתנגדים. החסידים אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. כן, ההדגשה של הבעל שם טוב על דברי הזוהר, לת אתר פנוי מיני. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. המתנגדים אומרים, מה פתאום הקדוש ברוך הוא בכל מקום? מה השתגעתם? הפכתם את אלוהים לפנתאיסטי? ובעצם אתם עושים עבודה זרה של עץ ואבן, כל הבריאה כולה. מה פתאום? אלוהים מסתתר בבריאה. ואז עולה השאלה מי צודק. מי שצודק זה המתנגדים כל השנה והחסידים בפורים. בפורים מתברר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל. אבל זה רק יום אחד. כי אם אני אגיד כל השנה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, יש סכנה. אז אין הבדל בין טוב לבין רע. הקדוש ברוך הוא מתגלה בטוב, מתגלה ברע. זה לא מוסרי. אבל כשאדם שיקור הוא יכול להגיד את זה. כן? בין ארור המן לברוך מרדכי זה כשאדם שיקור. כשאדם מתבלבל. ואז באים אליך בטענות. איך אמרת שהמן ומרדכי אותו דבר? לא, אמרתי זה כשאתי שיקור. והגמרה במסכת יומה אומרת, שיקור העולם לפניו כמישור. אין הבדל למדרגות אצל השיקורים. וזה דבר שמתגלה פעם בשנה. יש סיפור, מספרים שהחסידים בסוף תפילת שחרית שותים כוסית קטנה של יש, שנפס. שאלו, למה אתם שותים? כי על ידי התפילה אנחנו מגיעים למדרגות מאוד גבוהות, ואנחנו מבינים שהכל נהיה בדברו. ואתה לברך שהכל נהיה בדברו. שאלו את החסידים, אם ככה, למה שלא תשתו מים? גם במים מברכים שהכל. אמרו, מי שמגיע למדרגה כזאת, לא מגיע לו קצת שנפס. משהו, קצת. כן. עכשיו, הדבר הזה גם מסביר לי, מדוע תמיד בפרשיות של פרשת השבוע שקוראים בסמוך לפורים, זה תמיד פרשת כתיסה. קצת לפני, קצת אחרי. שם יש הסבר גם על משה שמגיע למדרגת עד דלא ידע. כתוב מפורש, הוא משה לא ידע. מתי הוא הגיע למדרגת לא ידע? כשקרן אור פניו. כי קרן אור פניו, בזמן שקרן אור פניו, משה הגיע למדרגת עד דלא ידע. ואז הוא יורד מנהר, העם בורח ממנו, ואז הוא קורא אליהם. ואז הוא מדבר איתם. ומה הוא עושה כדי שהם לא יפחדו ממנו? אתם לא יודעים? לא נכון. איך אתם נופלים לפח הזה? אם תסתכלו בפסוקים, כתוב במפורש, שמשה קורא להם, לא כתוב שהוא שם מסווה. ואז הוא מדבר איתם, מלמד אותם תורה, וכאשר הוא גומר לדבר איתם, הוא שם על פניו מסווה. שזה לכאורה נגד ההיגיון. מה זה התחפושת של פורים אחרי פורים? היית צריך לשים את המסווה בזמן שאתה מדבר, וכאשר אתה גומר, אתה מסיר את המסווה. אבל זה בדיוק הפוך מה שכתוב. אלא, זה בעצם אומר שמשה מבין שיש בתורה מספר מדרגות. יש נגלה ויש נסתר. כשמלמדים נגלה, הפנים גלויות. כשמלמדים נסתר, הפנים מכוסות. הוא רוצה לשתף אותם באי ידיעה שלו. עד דלא ידע זה תורת הסוד. ואת זה הוא רוצה ללמד אותם על ידי שהוא מכסה את פניו. וזה בדיוק מה שמתגלה בפורים, שיש לנו מסכה, ודווקא אז מתגלה הסוד. נכנס יין, יצא סוד. אני רוצה להוסיף עוד נקודה. יש בפורים, יש במהר"ל מפראג, בתחילת תפארת ישראל, באחד הפרקים הראשונים של תפארת ישראל, המהר"ל אומר דבר מדהים. הוא מספר על השיחה שהייתה בין רבי חנינא בן תרדיון לבין רבי יוסף בן קיסמא. רבי חנינא בן תרדיון שאל את רבי יוסף בן קיסמא, מה אני לעולם הבא? אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, כלום מעשה בא לידך. הוא מספר לי משהו שעשית. הוא אומר, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. כלומר, היה לי כסף שאספנו בשביל לקנות את הצורכי סעודה של פורים, ואני חשבתי שהכסף הזה זה כסף של צדקה ונתתי אותו לעניים. אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, אם ככה, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי. כלומר, ברור שיש לך עולם הבא. מסביר המהר"ל, שהעניים אין להם חלק לעולם הזה. להיות עני בעולם הזה זה לא מציאה גדולה, זה דווקא זרוע. ולכן העניים מייצגים בעולם הזה את העולם הבא. לעומת סעודת פורים, שהיא כל כולה אכילה ושתייה וכל כולה עולם הזה, ונתחלף לו מעות של עניים, המיר את העולם הזה שלו בעולם הבא. כך אומר המהר"ל. אבל הוא לא מסתפק באמירה הזאת, הוא אומר, כי יום פורים הוא יום שכולו גשמיות ואין בו קדושה כלל. כך אומר המהר"ל. אז אין קדושה כלל בפורים. מה עם מה שאומר הארי, שיש קדושה עליונה מאוד שמתגלה ביום הזה בעולם? אלא הכוונה היא, הקדושה שמתגלה בפורים זה הקדושה של הגוף. שעם ישראל אז ניצל בגופו, קדושת הגוף של עם ישראל. ובימי המהר"ל עוד לא נולדו המילים קדושת הגוף. אז המהר"ל לא יודע איך להסביר מה זה קדושת הגוף. אז הוא אומר, הכוונה שאין קדושה. אין קדושה רוחנית, יש קדושה גשמית, שהיא קדושה יותר גדולה, קדושה שבטבע. והיא מתגלה דווקא ביום פורים. זה בעצם ההסבר, בעצם יוצא שאין מחלוקת בין הארי לבין המהר"ל, אלא כל אחד ישתמש במינוח שונה. עד כדי כך שהמהר"ל גם בפירושו למגילת אסתר אומר, מה זה חייב איניש לבסומה עד דלא ידע? צריך סילוק השכל, כי השכל מעכב את הגילוי של הגוף. כשאדם נשלט על ידי השכל, אז הגוף גם נשלט. אבל בפורים זה קדושת הגוף. מובן מאליו שכדאי שזה יהיה רק אצל אנשים שיש להם בגוף שלהם מה לגלות בקדושה. כן, יש לפעמים סצנות בפורים שזה לא משהו. כן, לא מומלץ. בכלל, זה שאדם שיקור כלות זה לא בכלל המצווה. אבל להיות שיקור קצת, כן, מבסומה, ברור שהדבר הזה הוא ראוי. עד כדי כך שגם הרמב״ם כותב שאדם צריך להירדם מתוך שחרותו. עוד סיפור אחרון, ואני משחרר את הקהל הקדוש. יש בגמרא במסכת מגילה שרבה ורבי זרע עשו סעודת פורים ביחד. תוך כדי שחרות, רבה קם ושחט את רבי זרע. אחר כך רבה התעורר וראה את רבי זרע שחוט. התפלל עליו, החיה אותו. מצוין. מסופר בגמרא שרבי זרע מבקש אחר כך, שרבה מבקש מרבי זרע שנה אחר כך לעשות את זה עוד פעם, ורבי זרע מסרב, אומר, לאו כל שעתה התרחש ניסה, לא תמיד יש ניסי. כלומר, רבה רצה כנראה עוד פעם לשחוט את רבי זרע מתוך שחרות ולהתפלל עליו ולהחזיר אותו לתחייה. מה המשמעות של הדברים האלה? רבה זה גדלות, רבה בארמית, רבה זה גדול, זרע זה קטנות. הגדלות לא יכולה לסבול את הקטנות. אבל כשהוא מתעורר, כשהשכל חוזר, הוא מבין שגם לקטנות יש מקום, ואז הוא מחיה אותו. הוא מחיה את הקטנות על ידי ריבוי של גדלות. אבל מה? זה לא דברים שיוזמים לכתחילה, וזה מה שאומר רבי זרע. אנחנו לא יוזמים לכתחילה מעשים של שחיטת הקטנות. אבל אם כבר זה קורה, אז אנחנו מבינים שיש איזה תפקיד שהקטנות צריכה לקבל את האחייה שלה על ידי הגדלות. זו, אז אני הבטחתי, אז אני חייב לקיים. רבותיי, שיהיה לנו פורים שמח, פורים שזה יהיה סוף למסכות שלנו, ותתגלה הפנימיות שלנו, ונחיה חיים טובים, אמן סלע. כל טוב.